שלום וברכה. ובכן, היום אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש מידות הראייה של הרב קוק המודפס בסוף מוסר אביך, ואנחנו בערך אמונה פסקה כ"ח במהדורה הקטנה זו שאני מחזיק, זה בעמוד ק"ז. נדמה לי שעלו פה מספר שאלות כבר בתחילת השיעור על דברים שנאמרו מקודם. כן, מה? אתה אומר שמבחינה היסטורית, בניגוד למה שאמרתי בשיעור הקודם, שהאתאיזם התחיל עם הפסקת הנבואה, מבחינה היסטורית הוא התחיל כשעדיין היו נביאים. נכון. זה היה שאריות. כלומר, כשהאור עומד להסתלק, אז מתחילה הטענה האתאיסטית. כן, זה הראשון האתאיסטים כנראה היה פרודיקוס היווני. כן, בן דורו של... לא, קצת דור לפני סוקרטס, פחות או יותר. כן. הפילוסופים התחילו בימי, פחות או יותר, ירמיהו הנביא. כן. אגב, הנביא ירמיהו אומר, השם עוזי ומעוזי, אליך יבואו כל מלכי ארץ ולמור, שקר נחלו אבותינו, הבל המה ואין במועיל. הוא מרגיש שזה עומד לקרות. טוב, ובכן, רבותיי, כן, בבקשה, מה שאלתך, אדוני? בתחילת פסקה קו זין, כן.
אני חושב שבעצם הספרים הם רק היחידים של להעביר את התמצית הפנימית, בעצם אין התנ"ך עצמו רק...
לא, לא מדויק. כלומר, לפי פסקה קו זין היה נשמע כאילו שהלבושים של האמונה הם חסרי משמעות. לא נכון. הם בעלי משמעות עמוקה מאוד, משמעות מוסרית. אלמלא הלבושים של האמונה, האמונה לא הייתה מרוממת את האדם. והדבר הזה מבואר בהרחבה במאמר דעת אלוהים, של הרב קוק, שמודפס בסוף עקבי הצון. אברהם אבינו לא ידע מעצמו שום דבר, אני לא מבין על מה אתה מדבר, אבל התמצית הפנימית היא מתגלה, היא יכולה גם להיות בעלת תוכן מזיק. אני רוצה להביא לך דוגמה, מה קורה כשהתוכן העצמי של האמונה מתגלה, בלי הלבושים המתאימים. אחד הדברים שיכולים לקרות זה למשל עבודת המולך. עבודת המולך הייתה משהו די מזעזע. לקחו תינוקות, צרפו אותם באש לכבוד האלים. נכון? אבל, אומר הרב קוק, באמת היה שם משהו עמוק. הם הרגישו שהאלוהות זה היותר יקר מן הכל. ואז הדבקות מבוטאת אצל עובדי אלילים על ידי הקרבת היקר מכל שזה הבן הבכור. כן? אתה מבין מה שקורה כשאין לבוש? טוב, הלאה. אנחנו ממכן ממשיכים, רבותיי היקרים, בפסקה כ"ח של מידות הראייה אמונה. מה שמבינים את האמונה בצורה מקולקלת, קטנה וחשוכה, גורם לכפירה שתישא את ראשה. כלומר, ברגע שאתה מבין את האמונה בצורתה הלא בוגרת, אתה בזה עצמו מזין את הכפירה. וזוהי המגמה, כלומר, אגב, זה למשל אפשר לראות, תחושה כזאת שהאמונה דורשת מן האדם הקטנה של שיעור הקומה שלו, למשל. זה הביקורת הניטשאנית. כן? ניטשה טען שהאמונה גורמת לאדם, האמונה, המוסר, כל אלה מקטינים את רוח האדם, ולכן יש חובה מוסרית למרוד בזה. כן? אומר הרב קוק, ניטשה צודק. כן? מדובר פה על האמונה בצורתה המוקטנת. אפשר לומר הנוצרית. כן, האמת היא שניטשה בעצמו הרגיש את הדבר הזה. הרי הוא מצד אחד כתב בספרו כה אמר זרתוסטרה, כלשון הזה, שאלוהים מת, והייתי בהלוויה שלו. נכון? מצד שני בספרו השחר או דמדומי שחר הוא כותב שאלוהי ישראל עתיק היומין עומד לשוב אל עולמו ואל עמו וכולנו נשמח בשמחתו. אז תחליט. או שאתה אומר שאלוהים מת, או שאתה אומר שהוא עומד לחזור. אז כנראה שיש אחד שמת ואחד שחוזר. כן, כלומר, התפיסה הדתית של הנצרות את האלוהות, היא צריכה לחלוף ולעבור מן העולם. זה נכון, וכנגדה צריכה לבוא תפיסה יותר מעמיקה, זו של אלוהי ישראל, שהוא בא לרומם את האדם ולא להכניע אותו. לכן כל המושג של אדנות צריך להסתלק מן העולם. כן, כלומר אלוהים בתור אדון. כן, מה שנקרא בעלים. בעלים, בעלים של דבר, יש לו איזה כבישה. הוא כובש את הדבר שהוא בעלים לו. אומר הנביא הושע, והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמם. כן, מה הוא יכול לעשות למענך?
מה שמבינים, הכוונה של הרב זה לישראל או לעולם?
לא משנה. זה שיש אנשים שמבינים את האמונה בצורה מקולקלת, לא משנה מי הם, אם הם יהודים או גויים, קטנה וחשוכה, גורם לכפירה שתיסע את ראשה. ואפשר להוסיף אפילו בצדק. כמו שהרב צבי יהודה קוק אמר פעם למישהו, שבא בכל מיני טענות על האמונה, הוא אמר, או, באלוהים הזה גם אני כופר. כן. וזוהי המגמה ההשגחית בבניין העולם, של מציאות רגש הכפירה וכל תיאוריה. כלומר, זה טוב. כן, אומר הרב, שיש לפעמים, הקדוש ברוך הוא מזרים לעולם, משב רוח רענן של כפירה, כדי להרוס את האמונה בצורתה המקולקלת והמדורדרת, החשוכה והקטנה. אז זה טוב. כלומר, אתה רואה אפיקורסים, תגיד, ברוכים הבאים. מובן? זה מה שהוא אומר. כדי להאיר את כוח החיים שבאמונה בכל לב, למען תבוא האמונה למרום מעלתה, עד שתכלול אימה גם הטוב הכלול בתוכנים התיאוריים של הכפרנות, ותהיה האמונה שלמה בכל מילואיה. זה כאן דבר מאוד מעניין, מה שאומר הרב, זה לא רק שצריך לטהר את האמונה מסיגיה, צריך לאמץ את הערכים החיוביים של עולמם של הכופרים. כי בעולמם של הכופרים יש ערכים שהם אמנם ערכים אמיתיים, אבל כבר עשיתי זאת. החלקים, אותם ערכים שהם אמיתיים מצד עצמם, לא נוצלו כראוי, לא באו לידי ביטוי שלם בחלק הדתי, אפשר לומר, בגלל שהדתיים היו עסוקים בדברים אחרים. יוצא לפי זה שכאשר אנחנו מדברים על מפגשים בין מה שנקרא ציבור דתי לציבור חילוני, צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. יש המכנים את המפגש הזה בכינוי קירוב לבבות. זה קירוב רחוקים. או בשפה יותר מדויקת, קירוב. כן? יש קירוב רחוקים. יש רק בעיה אחת. שהביטוי הזה, יש בו גסות רוח עצומה. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, אני קרוב, אתה רחוק. בוא אעזור לך להיות כמוני. כי אתה מסכן, רחוק כזה. בוא, אני אעשה אותך מה שאני. אני בסדר, אני כבר הדגם האידיאלי של האנושות. אתה דפקט, אבל באתי לקרב אותך. איך אני טוב, אה? כשמצד האמת, זה גם לא נכון. כי אני שואל את השאלה, אם אתה כזה טוב, אז איך זה שיש מישהו אחר שאומר אחרת ממך? כלומר, איך נולד החילוני אם בתוך הדתיות הכל בסדר? אלא כנראה שהקדוש ברוך הוא זימן לך את הכפירה, על מנת שגם אתה תתקן בתוכך משהו, וגם תאמץ משהו שנמצא אצלו. יוצא לפי זה שאני ואתה צריכים לחזור בתשובה. לאן? לקדוש ברוך הוא. כלומר, יש מרחק של הדתי מן האלוהות, ויש מרחק של החילוני מן האלוהות, והם צריכים להתקרב זה לזה כדי לעלות ביחד. וזה מה שנקרא לא קירוב רחוקים, אלא קירוב לבבות. כן, זה, אני חושב שההבחנה היא מאוד מהותית. כן, כלומר, התקרבות הרחוקים זה לזה. בסדר, אפשר להגיד. אבל צריך להבין, המשמעות של הביטוי קירוב, בדרך כלל, המשמעותו היא, אני בסדר. אתה תהיה כמוני, כשבעזרת השם תהיה כמוני, נוכל לאהוב אותך באמת. בינתיים אני אוהב אותך על תנאי. כלומר, אני אוהב אותך כי אתה דתי פוטנציאלי. בבוא הזמן אתה תהיה דתי כמוני, אתה תהיה דומה בדיוק למה שאני, ועל חשבון העתיד אני אוהב אותך עכשיו. אמנם אני שונא אותך מצד מה שאתה, אבל אני אוהב אותך באופן זמני. כן, בבקשה.
קירוב, לפי מה הוא יעשה?
כל אחד נותן את מה שהוא טוב בו. למשל, הדתיים יודעים הרבה מאוד דברים בענייני תורה ומצוות. אז זה מה שהם צריכים לתת. הרי מה חסר לחילוני? חסר לו תורה ומצוות. אז תן לו תורה ומצוות. מה הוא ייתן לך? הוא ייתן לך הרבה דברים שאין לך. למשל, הרגישות הגבוהה לעצמאות הכלכלית. כן? או לאיכות הסביבה. כן? ועוד כמה דברים כאלה. בכוונה, לא דיברתי על ציונות בדווקא. אוניברסליות. למרות שכל הדברים האלה נמצאים גם בתוך האוצר של היהדות הקלאסית לדורותיה. רק שזה לא בא לידי ביטוי, לא מומש. בסדר? אני זוכר פעם הייתי במקום קדוש, שנקרא עיר הקודש ימית. עליה השלום. זוכרים? לא כולכם נולדתם אז. כן, אבל אני זוכר בזמני, אז הייתי בעיר הקודש ימית. אתה ודאי זוכר, נכון? את ימית. כן, היית שם. אז בוודאי אתה זוכר שכשבאו אנשים כדי למנוע את פינויה של העיר, באו כ-2,000 יהודים להתיישב בעיר שכבר הייתה ריקה מתושביה. כלומר, תושביה המקורים של העיר עזבו, באו כ-2,000 יהודים חדשים כדי למנוע את הפינוי. והתיישבו במקום במשך 3 חודשים, העיר שקקה חיים. אנשים ישבו ו... המשיכו את חייהם. עכשיו, בתוך העיר היו הרבה דתיים, משהו כמו 80% מהבאים היו דתיים, כ-20% היו חילונים. והיית מתהלך בתוך הרחובות של העיר, היית צריך לזהות איפה יש בית של דתיים, איפה בית של חילונים. ברור, איך ידעו לזהות שהבית הוא של חילונים? הגינה הייתה מטופחת. מה עשו דתיים? הם באו ולמדו תורה. היו שיעורים שמה בכמויות אדירות, זאת הייתה הישיבה הגדולה ביותר במזרח התיכון. למדו יומם ולילה. שיעורים, שיעורים, שיעורים. בסדר? אז כלומר, זה סימן שיש משהו שחסר בצד ההוא או בצד ההוא. טוב, אז זה מה שאומר כאן הרב, וזוהי המגמה ההשגחית בבניין העולם, של מציאות רגש הכפירה וכל תיאוריה, כדי להאיר את כוח החיים שבאמונה בכל לב. למען תבוא האמונה למרום מעלתה, עד שתכלול עמה גם הטוב הכלול בתוכנים התיאוריים של הכפרנות, ותהיה האמונה שלמה בכל מילואיה. אז ייותר כל התוכן של הכלכלה שהכפירה עושה בעולם לטובה, וגם האבדון הכפרני ישוב להיות רק לין מלא עדן, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם. כן, הרי מדבר וערבה זה מקום לא פורה. אבל יש לפעמים שהמדבר והערבה זה בעצמו מקום העדן והפריחה. זה, האמת היא שהדברים האלה מבוררים בהרחבה יותר גדולה במאמרו של הרב הנקרא ייסורין ממרקים, שבספר אורות. כן, בזרעונים שם יש מאמר ארוך שבו הרב מבאר את מהות הכפירה ומשמעותה וכדומה. אבל זה רעיון שחוזר על עצמו הרבה בכתבי הרב, פה הוא כתוב בצורה תמציתית ומעמיקה גם. טוב, בואו נמשיך באות כפתת, שבאמונה, שבמידות ראייה. שוב, הבחנה בין שני צדדים באמונה, הצד העילאי והצד הנמוך. האמונה משמשת בצד הגבוה שלה להעלות את רוח האדם למדרגת אומץ כזה שלא יוכל לבוא לה מבלעדה. כלומר, בלי האמונה קשה להיות עם אומץ. אומץ הכוונה כאן עוצמה, חוזק. אבל בצד הנמוך שלה משמשת היא לרקח את לב האדם שלא יהיה קשה יותר מדי. כן? ואז אנחנו רואים אצל המאמינים ביטויים של חולשה מקודשת, מקדשים את החולשה. אומרים, מי אנחנו שניטול יוזמה? ריבונו של עולם הוא זה שעושה את הכל, וכדומה. כן? אם אתה מאמין, אז אל תעשה יותר מדי מאמצים, כי אם לא, זה אומר שאתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא. כן? אז מה נשאר לך לעשות? תהילים. מה שאומרים שצפת בתשח שוחררה בדרך הנס ובדרך הטבע. בדרך הטבע זה שאמרו תהילים כל הזמן, ובדרך הנס שהפלמח הגיע. אז זה גם פה, אבל זה נכון, יש צד של ריכוך לב האדם, שהאדם אומר, זה באמת ריבונו של עולם, ויש הרבה הדרכות מוסריות בתוך עולם האמונה, שמחלישות את העוצמה הברברית, אפשר לומר, של האדם, את התקיפות שלו. רכות הלב היא מצד עצמה אחת מהתינות שהאנושיות משתדלת בהתפתחותה להיפטר ממנה. כאן הוא רומז בצורה ברורה מאוד, אם כן, לביקורת של ניטשה, שדיברנו עליה מקודם. כן, כלומר, העולם רוצה להיפטר מצד ההחלשה, המעצבן לפעמים שיש לדתיים, שהרבה פעמים רואים שהדתיים חושבים שהם צריכים לאמץ את העמדה המוסלמית ביחס להשגחה. נכון? כלומר, הכל תלוי בו יתברך, השתבח שמו לעד, מי אנחנו? כן. האמירה הזאת אמנם היא כפירה, לפי היהדות, הרי האדם הוא בן חורין והוא זה שמפעיל את העולם, אבל מה נעשה? שזה באמת עמדה מצויה. כן. אבל תמיד היא נדרשת לה לקיומה ולשכלולה. כלומר, אומר הרב, אל תזרוק את התינוק עם האמבטיה, יש צורך גם בריכוך הזה. מידה זו, השנואה כל כך לכל החפצים בגבורה, כשההשתדלות להסיר מלב האדם את הצד החלוש שבאמונה הבאה בדרך הרמה, כלומר להרים את האדם למעלה העליונה שבה, שבה יש עוז וגבורה, אז היא מצלחת. אבל כשהיא באה רק בדרך שלילה להסיר את הלב מן האמונה, אפילו מצד החלש, אז מזדמנות סיבות אחרות רעות מאוד שהן מרקחות יותר. כלומר, מה שאומר הרב, אם אתה בא לבטל את הצד של רכות הלב שבאמונה, כדי לתת בתוך האמונה עוז וגבורה, למשל, אתה שולח את תלמידי הישיבה גם להיות קצינים בצהל, למשל, דוגמה, כן? אז יש בזה מעלה. אבל אם אתה משתמש בסילוק רכות הלב כדי להסיר מן הלב גם את האמונה, אומר הרב, לא רק שזה לא יצליח, זה יביא רכות לב אחרת. והוא לא הכיר את שלום עכשיו. כן? אבל יש פה איזה רכות לב שתבוא דווקא מתוך הכפירה של חולשה. ולכן כאשר אנחנו עומדים למשל מול האסלאם, אז באה האמירה שאנחנו נוסיף בטונדות ושוטרים. ביטוי של חולשה. מה?
אז מתי כן יש צורך במידה הזאת?
במידה של רכות הלב? זה במובן של היחסים הבין אישיים. כן? אתה ואני שכנים. אנחנו לא נתחיל להריב עם מכות, נכון? אנחנו נדבר יפה ואולי...
לא, בהקשר של אמונה, בהקשר של באמת הקונפליקט הזה של אמונה והשתדלות שאתה...
כדי ליצור בנפש את מידת הענווה. גם חשוב. יש צורך לפעמים באדם אפילו לקנות שפלות. למרות שמידת השפלות היא לא מידה טובה, אבל לפעמים מאוד מאוד יש על רוח. נכון? יש דבר כזה. או למשל, כשיש מצב של יצר הרע בגסותו. אז פחד אלוהים, יראת העונש, יש לזה גם תפקיד. כן, כדי להכניע את הצדדים השפלים של נפש האדם. כן. מאוד מאוד מאוד, יש על רוח, כן, לפעמים. צריך להיות מאוד מאוד על רוח. לפעמים מאוד מאוד, כן.
אתה יכול
לקרוא שוב
את המשפט
האחרון? רגע, מאיפה בא המשפט הזה? מאוד מאוד יש על רוח. פרקי אבות, אבל מאיפה פרקי אבות לקח את זה? מבן סירה כמובן. למה אני מספר לך את זה? אני נהנה. כן, מה?
אתה יכול לקרוא שוב את המשפט האחרון כשההשתדלות? מה הניגוד הזה? שאומר כשההשתדלות באה ככה, זה בסדר? אבל כשהיא באה בדרך שלילה להסיר מהלב את
האמונה? כלומר, כשמשתדלים להסיר את צד החלש של האמונה. יש אנשים שנלחמים נגד הצדדים החלושים של האמונה. אני למשל, אבל יכול לא יודע אם אני, אולי אני לא מצליח, אבל יש כאלה שבאמת אומרים שכל הצדדים החלושים, אמונות התפלות וכדומה מהשטויות האלה, שמתהלכות, החוט האדום ועוד כמה חמסות וכו', כן, שזה הצדדים החלושים של האמונה. כן, המתמקדים מסביב לקברי צדיקים במקום מסביב לחיים, כן, וכדומה. למרות שזה חשוב לבקר בקברי צדיקים, אני רק אומר, השאלה היא פה עניין של מוקד. מסביב למה אתה הולך. אז כשההשתדלות להסיר מלב האדם את הצד החלוש שבאמונה באה בדרך הרמה. כלומר, להרים את האדם למעלה העליונה שבו, שבה יש עוז וגבורה, אז היא מצלחת. אז באמת זה יביא גבורה לאדם. אבל כשהיא באה רק בדרך שלילה, להסיר מן הלב, את הלב מן האמונה, זאת אומרת, אתה אומר, כדי להיות גיבורים צריך גם לא להאמין בכלל. כן? צריך, כדי להיות גיבורים צריך ש... שלא נניח תפילין ולא נשמור שבת. כן? אפילו מצד החלש, כלומר, שבאמת רוצים לפתור את הבעיה של החולשה, אז במקום זה, מזדמנות סיבות אחרות רעות מאוד שהן מרקחות יותר.
הבן אדם בדיוק בד...
הוא חשב שכדי לבטל את הריכוך הוא צריך להפסיק להאמין, ואז הוא לא יודע שברגע שהוא מפסיק להאמין, אז הוא נופל לאמונות תפלות אחרות שמצביעות על החולשה שלו. כי ברגע שאתה אומר כל הזמן, אני סומך על כוח ההרתעה של צהל, בזה עצמו שידרת חולשה. טוב, ואז סובלת האנושיות מהן הרבה יותר מכל מה שסובלת אפילו מן האמונה הנמוכה. כן? כלומר, יש פה, הרב מדבר כמובן במובן כללי, כי הוא לא בא להצביע על מגמה פוליטית זאת או אחרת, אבל הוא נותן לנו פה את העקרונות. כן. טוב, אם זה כך, כן, בבקשה.
איך אנחנו יודעים שזה בא להרים את האדם למעלה העליונה שבה יש עוד וגבורה? איך אנחנו יודעים שזה לא כוחי ועוצם ידי, שגם כן...
כוחי ועוצם ידי זה מצוין. זה בדיוק העניין, כוחי ועוצם ידי זה העוז והגבורה של האמונה.
איך זה לא, כאילו, כשאתה מבין בגמרי כזה, זה בהכרח בדרך כלל מבין ולא זכרת את יש לנו כך.
תשכח, כתוב, זכרת?
לא, זאת המגמה.
כלומר, אני לא מבין מה שאתה רוצה. כלומר, יש מי שרוצה להילחם בצד של החולשה, כי הוא רוצה לרומם את צד העוז והגבורה שנמצא באמונה. מה רע בזה?
לא,
אתה
לא בהכרח, אז תהיה, שם יהיו האחוזים ש...
תמיד, תראה, איך כתוב בתורה? כתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה לשון רבים. אז כתוב במדרש שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך שהוא הכתיב לו את התורה, אמר לו, תכתוב, נעשה אדם, אמר לו, ריבונו של עולם, אני נותן מקום למינים לרדות. כי הרי המינים היו כל מיני כתות, הגנוסטיות וכדומה, ואחר כך גם הנצרות, שטענו שבתוך האלוהות עצמה יש ריבוי. כן? הנה אתה רואה, נעשה אדם, כן? אני נותן מקום למינים לרדות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב. למה תכתוב? כי יש לי סיבות למה צריך לכתוב נעשה. ללמד דרך ארץ ועוד כמה דברים כאלה. והרוצה לטעות, יבוא ויתאה. כלומר, שים לב למה שהמדרש הזה אומר. שהמינות היא חלק מהתוכנית של התורה. התורה מתכננת מראש את מינויותיה. בסדר? אז בסדר, אז יהיו אחוזים. ואז מה? כן. האם אני יכול להסביר את השורה וחצי האחרונות? כן, אני יכול להסביר. ואז, כלומר, במצב כזה, סובלת האנושיות, כלומר, בני אדם כואב להם, לא יודע איך לתרגם סובלת, מהן, כלומר, מהסיבות האחרות, הרעות מאוד, שהן מרקחות יותר, והן סובלות הרבה יותר, כלומר, בכמות גדולה, באופן משמעותי, מכל מה שסובלת, מאשר הסבל שנגרם אפילו מן האמונה הנמוכה, גם מתוך...
היה עדיף לקרוא תהילים מאשר לשים
בטרם. מה?
היה עדיף לקרוא תהילים מאשר לשים בטרם. זה יותר קטן ממה
שה... כן, עדיף שיקראו תהילים מאשר לשים בטרם. מאשר הכפירה שבאה בשם הגבורה, אבל בסופו של דבר גם היא תיכשל. בסדר. פשוט לא ידעתי כשאתה אומר להסביר לך את השורה, כיוון שאתה לא מסביר מה לא ברור, אז אני מוכרח להסביר כל מילה במילה אחרת. בסדר. כן, בבקשה.
הרב דיבר, וזה בעצם שואל שאלה שאתה אומר את זה בפסקה כפליים, על זה שצריך להיפטר מהדנות.
כן.
האם הכוונה מההרגשה שבעצם ריבונו של עולם הוא אדונו של העולם, או מתוך היחס שלנו בתפילה, או אם זה ב...
השחרור מן האדנות שדיברנו עליה, עליו בפסקה כף זין, משמעותו שאנחנו לא עומדים מול האלוהות, מול עריץ הדורש כבוד. כן? אלא בתור מי שבא לגדל אותנו. כן, לכן, למשל, יש אנשים שאוהבים להיות עבדים, במקום להיות בני חורין. אבל התורה אמרה, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. או במילים אחרות, אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין. בסדר? זה ככה מפורש במסכת אבות. שאין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין. ברור. אתה אומר שזה כתוב אחרת. נכון. אבל כשאומרים לך אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, למי אני אומר משפט כזה? למי שאוהב חירות או למי שלא אוהב חירות? כן, כלומר, למי שאוהב, כי אם לא, אז בשביל מה לא להיות בן חורין? אלא הכוונה שאדם שיש לו רוח של חירות, אומרים לו, כדי לממש את זה באמת, אתה צריך לעסוק בתורה. אז משמע שצריך קודם כל להיות עם אהבת החירות. אז אם כן אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, הכוונה שצריך להיות בן חורין כדי לעסוק בתורה, ממילא. טוב, עד כאן להיום. שלום.